כי במסכת ברכות, בפרק שישי, אני לא רוצה להתחיל לייבש פה את האנשים. כי הלכות ברכות הן מייבשות נורא. ולכן אני מנסה למצוא דברים שהם גובלים, אז זה תמיד יותר מורכב. טוב, עכשיו, הדיון שלנו הוא כזה. להביאה נחום, יש בגינה עץ אפרסק. איזה עץ יש לכם בגינה? איזה עץ יש לכם בגינה? עץ תפוזים. להביאה נחום יש בגינה עץ תפוזים. עכשיו השאלה היא... לך יש פפאיה, יפה. עכשיו השאלה... הגרון שלי חלש. עכשיו אני אומר, המציאות היא כזאת, השאלה היא כזאת, אם אביה כותב תפוזים, או שזה אדון יחיקל, כותף את הפפאיה, האם יכול לאכול בלי לאסר? ובאיזה שלב יכול לא לאסר? עד כמה וכו'. עד כמה וכו'. כל הדיונים האלו, בעזרת השם, אנחנו נראה את זה כאן. אומרת הגמרא, אמר רבי בר חנה, אמר רבי יוחנן, משום רבי יהודה בר אילאי, מה? אז אתה לא צריך לאסר אותו. זה עשר בשביל שתתעשר. על זה נאמר.
זה כתוב בפסוק, אני רוצה לראות את התורה.
מה? כתוב עשר תעשר את כל תבואת זרעך. שואלים כולם, למה כתוב עשר תעשר? אומרים חז"ל, עשר בשביל תתעשר. זה אמורה חז"ל, זה לא כתוב. כתוב עשר תעשר, כתוב בתורה. עשר תעשר כל מעשר תבואתך. זה מדרש. כתוב, בריקות תלכים לחי, והכות תלכים ברכה עד בלי די, כן? ואביאו לבית האוצר וזה, והריקות תלכים לחי עד בלי די. מה זה ברכה עד בלי די? עד שיבלו ספתכם לומר, תגידו די כבר, אני לא יכול להגיד די כבר, די! משפט השפע, אנחנו כבר נחנקים. מה, עשר תעשר כל מסך תבואתך? זה פרויקט השוט, מי זוכר בבלטר? עכשיו, סיפרתי לכם על הרב עובדיה. שמעתם את הסיפור על הרב עובדיה? אני מספר לכם פה סיפורים חבל על הזמן. טוב, הסיפור על הרב עובדיה, סיפור אמיתי, שאני דיברתי עם מי שראה את זה בעיניים, אני לא תגיד, דיברתי... סיפור כזה. מי שראה את זה היה פה שבוע שעבר בשיעורים, בדיוק שבוע שעבר, משה שלב, הוא אמר, הוא ראה את זה בעיניים שלו. אני אוזן ראשונה, בסדר? אוזן ראשונה, בסדר? שמעתי את זה ממקור ראשון, זה נקרא, בסדר? כן, הוא ראה את זה בעיניים שלו. הוא אומר, הוא היה בשיעור עם הרב עובדיה, עובדיה דיבר משהו על השדה חמד. שדה חמד זה אנציקלופדיה, על כל, אנציקלופדיה ערכים, כל לוקח ערך, כתב אותו הרב סופר, אנציקלופדיה תורנית. עכשיו, אנציקלופדיה זה לא ספר לימוד, אתה לא לומד אותו, לומד אותו, אתה עובר עליו, מעיין, זה ספר לימוד, לא ספר לימוד, זה אנציקלופדיה. קיצור, אז הרב עובדיה מתחיל לדבר בשיעור, מתחיל לדבר פה שם וזה, ואז הוא אומר, ואומר השדה חמד ככה וככה וככה. עכשיו היה שם בקהל אחד שהוא עשה דוקטורט על השדה חמד עכשיו, אבל עכשיו מצוי בפרטים, והוא אומר לו, לא נכון, השדה חמד אומר אחרת. עובדיה מוריד את המשקפיים, את המשקפיים, עושה ככה, עושה ככה. טוב, כך אומר השדה חמד. מילה מילה, מתחיל לצטט. אתה מצטט, והוא אומר כמוני. ממשיך את המשקפיים, מוריד את המשקפיים, ממשיך את השיעור. והוא אומר שהוא עשה את ה... הוא ראה את השדה חמד הזה פעם אחרונה לפני 40 שנה. אבל אני ציטט אותו מילה מילה, מילה מילה.
אולי הוא ראה את זה בפעם אחרונה. אולי הוא ראה את זה במהדורה הראשונה כבר.
גם אם הוא... יחיאל, גם אם אני ראיתי את זה דקה קודם נראה אותך. אמרתי לך, זה לא ספר שפותחים אותו. זה לא ספר שפותחים אותו, זה ספר אנציקלופדיה. אתה יודע, יש לי שדה חמד בבית, אחד הספרים, השדה חמד, סבא רבא של אמא שלי, היה הרב של המבורג, קהילה גדולה וחשובה, כן? קהילה מאוד חשובה, היה רב חשוב עכשיו, לא היה ספרים דבר נפוץ. אז יש כמה ספרים שהתגלגלו לאמא שלי, זאת אומרת, לבית של אמא שלי, השס שלו, ועוד כמה ספרים, אחד משולחן ערוך והשדה חמד. כתוב חתום, הרב שמואל בנימין שפיצר, רב עבדין קהילת המבורג. עכשיו התגלגל פה, עכשיו אמא שלי לפני כמה שנים החליטה לחלק את הספרים, אבא שלי היה לו ספרים, מלא ספרים בבית, אמא שלי אמרה, מה, סתם זורקים פה ספרים, מחלק אותם לילדים, שיהנו מהם, אין לי מה לעשות עם ספרי, אמרה מי שרוצה שייקח, ואז היו כמה ספרים וזה, לקחתי כמה דברים, בין השאר לקחתי את השדה חמד הזה, שדה חמד בדפוס מלפני, ספר בין איזה 150 שנה, ספר ישן, יש לנו שס בין 200 שנה, שס לפני שס וינה, שס למברג, בבית של אמא שלי, זה היא לא חילקה. זה היה קצת איזשהו יותר ככה, יותר סנטימנטלי. פתחתי את הספר ושלם בסדר, ראיתי שערה. שערה של סבא רבא שלי. בש"ס. כאילו,
כל זאת. היית לוקח את זה,
לא חושב שיש לו
DNA.
אני לא, אין לי בעיה עם ה-DNA שלה, אני בטוח, אין לי חשש. אין לי חשש. שרה בלונדינית.
לא, שרה אחרי זה.
שרה צהובה. השיבוט. טוב, יכול להיות. קיצור, אני אומר, זה חיים של בן אדם. זה משב על הש"ס, עשה ככה עם הזקן. אתה רואה את זה אחרי 100 שנה, אחרי הסיפור, 80 שנה וזה. בכל זאת, זה קצת, זה היסטוריה. קיצור, לכן אני אומר, אז בדבר הזה, אז יש לי שני חמד בבית. זה ספר שאתה לא פותח אותו בשוטף. זה פה שם וזה, בוא נגיד, זה ספר גם קשה ל... זה לא ספר ללמוד, הבן אדם טוב, הרב עובדיה. שתבינו במי מדובר. אז עכשיו, זה מעט מזער. אז אמר רוחם משום רבי יהודה בר אילאי, בוא ראה שלא כדורות הראשונים, דורות האחרונים. הדורות הראשונים היו צדיקים, דורות האחרונים מתחמנים. למה? דורות הראשונים מכניסים פרותם דרך טרקסמון, כדי לכיוון במעשר. דורות האחרונים מכניסים פרותם דרך גגות, דרך חצרות, דרך כפיפות, כי איפה אותם מן המעשר. זאת אומרת, כשאני רוצה להתחייב במעשר, יש לי, האם אני מכניס את דרך הדלת, אז הפרי הזה חב במעשר. עוד אנחנו נראה את ההלכה. אבל אם אני מכניס אותו דרך הגג, הוא פטור ממעשר. אז דורות הראשונים, אמרו אין בעיה, צריך שלם מעשר. שולם מעשר, מכניסים את זה דרך הפתח הראשי, מכניסים לבית את הפירות, חייב במעשר, נשלם מעשר. הדורות האחרונים, תחמנים, אם נכניס דרך השער, חייב במעשר, אז מה עושים? דורות המתחילים להרים ארגזים, כך, אחי, כך, דרך הערובה, מכניסים את זה. למה? לא להתחייב במעשר, בסדר? ועכשיו הוא אומר לך, טוב, ואמר בינאי נתבל, מתחייב במעשר עד שירי פני הבית, שנאמר ביארתי הקודש מן הבית. ויוחנן אמר אפילו חצר קובעת שנאמר ואכלו בשעריך ושבעו. בסדר? אז זה הדבר ראשון, העיקרון שלכאורה לפעמים אתה מנסה לתחמן את הקדוש ברוך הוא. מה רוצה לומר? כשאתה רוצה לתחמן את הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אתה תחטוף אותה בצד השני. אם אתה תלך ישר, בסוף זה משתלם. אתה אפילו תראה את זה בעיניים. כמו שתמיד אני אומר, היה שבוע סיפור בדף הזה. ראיתם את הדף של עולם קטן? הנה זה, עולם קטן. יש פה סיפור. יש פה סיפור, אני לא אקלקל למישהו, זה סיפור שלא, זה סיפור הזה פה, מה זה? הסיפור הזה כותב בגדול בחצי משפט שאדם עשה טובה, שאדם עשה טובה לפני מלא שנים, ובסוף קיבל טובה יותר גדולה, בסדר? בגדול. עכשיו, אותו בן אדם, בסדר, לא משנה, עשה טובה קטנה וזכה לקבל טובה גדולה, בסדר? טובה קטנה קיבל טובה גדולה, זה הנקודה, יפה. עכשיו אני אומר, אז עכשיו מה, אז שאלו אותי מה אתה אומר על הסיפור הזה? א' זה קיץ'. מה הכוונה קיץ'? אני קשה לי עם קיץ'. כאילו זה מתוק מדי. מתוק מדי זה בעייתי. אתה יודע, דבש מצאת יכול לדייקה. החיים לא כאלו מתוקים. זה נקודה אחת. נכון אדם? החיים לא כאלו מתוקים. זה, אבל עכשיו זה בעיה סובייקטיבית. זה אני. זה אני, קשה לי לשמוע דברים. אבל הבעיה יותר בעייתית היא שמה אדם יגיד? אני אעשה טובה. למה אני אעשה טובה? אני אעשה טובה קטנה. בסוף מה? שם ייתן לי טובה גדולה. זאת אומרת פנקסנות, מה הכוונה? אני אנהל איתך פנקס הקדוש ברוך הוא, אני אתן שקל, אני רוצה שתן לי 100 שקל. אז אני אומר, זה, ואם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך את ה-100 שקל, אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך את ה-100 שקל, אז מה, אתה לא תעשה? יש דבר אחד שמותר לנסות את השם, וזה, ומעשר, דבר אחד שמותר לנסות את השם. זהו, רק בזה, אבל לא, אני עכשיו אעשה מצווה, אני אעשה מצוות, אני אעשה מצוות, עכשיו אני אגיד, אני אעשה מצוות? עכשיו, אחי, תביא לו אותה מאחורה. לא, אתה תעשה מצוות, אתה לעשות מצוות. והשרה יגיע, וגם אם הוא לא יגיע, תאמין שהוא יגיע לך. אם לא פה, אז שמה. ושם הוא שווה יותר. אז אני אומר, אז לכן, למרות שכמו שאתה צודק במעשר, מותר דבר היחיד שהשם אומר, תבחנו אותי. איך אומרים? read my lipstick. תבחנו אותי שזה עובד. בסדר? מה, read my lipstick? לא, אני אומר ואתם תשמעו, תראו, זה יעבוד. הרי מה אמר ריד מי ליפס? מי אמר את זה? מי אמר ריד מי ליפס? נו קצת, נשיא בוש, לפני שהוא נבחר לזה, אני לא יעלה מיסים, ריד מי ליפס. אני לא הולך לעלות מיסים ואל המיסים. וכל זה מריצו את הכי...
למה?
אבל השם... זה לא כזה ישר.
זה לא כזה ישר.
בשבת.
ואני פורע. אז אם יש דברים שהשם אמר כן, כן. אבל אני אומר ככלל, עבודת השם שלנו אסור שתהיה בנויה על זה. השם אומר, יש דברים נקודות שאומר לך, תשמע, פה, שם. אבל יש על עבודת השם ככלל. אסור שאדם עבוד את השם בגישה כזאת, אני אהיה בסדר, תהיה איתי בסדר. אני אומר את השם כי זה טוב. כי כל הזמן נגיד, רגע, רגע, לא שווה, למה לא שווה? לא קיבלתי.
מה?
בסדר, אני מוכן לקבל, אבל אל תעבוד בפנקסנות, הכוונה, אל תחכה את זה. זה ודאי, אתה ודאי יודע שהוא יקבל שכר, אבל לא יבדוק עם הפנקס, קיבלתי, לא קיבלתי. ואני אומר לכם, בסוף זה משתלם. טוב, עכשיו בואו נראה, אנחנו חוזרים לפפאיה של משפחת סלמה ולתפוז במשפחת נחום. חוזרים שאלה. הדבר ראשון, באיזה שלב... לא, אצלו יש תפוזים, תפוזים ופפאיה. זה מה שיש. עכשיו השאלה היא, מאיזה שלב, מאיזה שלב חייבים, מאיזה שלב חייבים, פפאיה זה הלא טעים. שעושים את ה... פפאיה שיש את התערובת הטרופית, זה הדבר שזורקים שאף אחד לא אוכל. אוכלים את האפרסק, אוכלים את האגס, אוכלים את הבננה ואת הפפאיה זורקים. זה האדום שלא אוכלים, זה זה. זה הפפאיה.
מה, הטעום הזה? כן.
טוב, בסדר. אני רוצה שנעשה בדיקה פה.
מה זה מה שקורא לך? קרמבולה זה אחד הדברים, היה לו עץ, לא נשאר לו אחד עליי.
מה, קרמבולה?
היינו כל המחלקה אצלו הבית, כולם לקחו סקים.
קרמבולה זה פרי הכוכב, נראה כמו כוכב. חמוץ, חמוץ. טוב. טוב. שסק יש לו ליד הבית, שסק, יש בעיה לשסק, ומה הבעיה בשסק?
מה?
מה ששסק שהוא נותן לך תוך שבועיים?
את כולם.
200 קילו. מה אני יכול לעשות? זה שסק ומישמיש. יש לך שבועיים, שבוע, שבועיים, על כל עץ יש לך איזה, לא יודע, 200 קילו, כל 70 קילו, 80 קילו על עץ. מה אני יכול לעשות?
זה לא מזרק
יען. כן, אין לך מה לעשות עם זה.
רק עשו עץ עגבניות בבית, משהו
עדיין. כל שנה, רגע, עבר את שעת אורלה. טוב. גמר מלאכה. טוב, טוב, שנייה, בואו רק איזה. אה? זה... עגול, עגול, עגול כמו...
נראה כמו מנגו מבחוץ.
לא יודע. לא יודע מה יש, לא יודע, לא יודע. טוב, בואו יאללה, קדימה. תראו, עכשיו אחרי זה אנחנו נשאל שאלה. קודם בואו נראה, הגרון שלי חלש, צדיקים, צדיקים. הגרון שלי חלש. גמר מלאכה, אמרנו ששלב ראשון צריך להיות שלפני שאתה מתחיל במעשה צריך לגמור מלאכה. מה הכוונה? אם הפרי הזה עדיין לא מוכן, אם הפרי לא מוכן שמו, שמו, אם הפרי לא מוכן אז מה?
בוסר.
אז הוא בוסר, בוסר מה?
בוסר
תקש הנה זה, ולכן לא חייב במעשרות. השלב ראשון צריך שיהיה גמר מלאכה, אבל לא רק גמר מלאכה במובן שזה מוכן, אלא יש דבר שנקרא גמר מלאכה. הכוונה, יפה, גם הקפריסים וגם האביונות. סיום מלאכתם של הדברים שחייבים להפריש מהם תרומת מעשרות, משמש גורם לקובם באיסור תבל. לא שם בחילת הרעד שפרשו מהם תרומת ומעשרות. זאת אומרת, אם אני עכשיו הורדתי פרי אחד מהעץ, נקרא נגמר מלאכתו? לא, למה לא נגמר מלאכתו? עדיין לא ארוז, עדיין לא מסודר, עדיין לא פה, עדיין לא שם. זה לא נקרא גמר מלאכה. מה זה גמר מלאכה לכאורה? שמתי את זה בארגז, נכנסתי את זה הביתה. יש הגדרות, כל דבר, מה נקרא גמר מלאכה. עד שלא עשיתי את הגמר מלאכה הזה, מותר לי לאכול אכילת עראי בלי להסר. הבנת את העיקרון? עוד פעם, אתה יש לך עץ בבית, אתה שומע שמואל. בקומה שישית יש לכם עץ בגינה, איזה קומה אתם שלישית? קומה שלישית יש לכם עץ בגינה, יאללה אתה יוצא לגינה וכמו בסרטים, באים הרגליים כזה, בסדר? לא מכיר אותם הסרטים המצוירים, שהוא הולך ואז נגמר לו זה, פתאום הוא עושה עם הרגליים. בדיוק, בדיוק. אז בקציאות כזאת היא, שיש אדם, יש לו עץ בקומה שלישית, עץ, עכשיו הוא כתף, כתף, כתף פרי אחד. בסדר? עכשיו, הפרי הזה עדיין לא נגמר מלאכה, למה? כי אני עוד לא עשיתי, לא אספתי, שמתי בארגז, שמתי בסקית. אז זה, לכן גם לקחת את הפרי אחד, אתה יכול לאכול אותו.
רגע, הרב, עץ שלא גדל בתוך האדמה, הוא זה?
הוא זה.
הוא חייב מעשר?
לא מהתורה, מדרבנן כן, אתה צודק. שאלה מעניינת, אבל לא חייב מהתורה. חוץ מדגן תירוש ויצר, אתה צודק. מהתורה חייבים לעשות שלושה דברים, דגן תירוש ויצר, דגן זה חיטה, תירוש. ענבים, יין, יצר שמן. זהו, זה מה, כל השאר דרבנן. אבל בחתנו מה זה רלוונטי, דורייתו דרבנן.
זית עצמו חייב או רק שאתה עושה
מזה שמן? שנייה. עכשיו, כל זמן שלא נגמרה מלאכתם של הדברים החייבים בתרומות ומעשרות, מותר לאכול מהם אכילת הרעי, ללא הפשת תרומות ומעשרות. כגון, תבואה שקצרו ועדיין לא הובא לגורן, קצרתי את התבואה, עדיין זה לא בגורן, בערמה, מותר לקחת. מותר לאכול מן אכילת הרעי ללא הפרשת תרומות ומעשרות. אבל משובה לגורן מרחו את הקריאה, הכוונה, שמו את זה בערמה, נגמרה מלאכתן מעשות, אסור לחומן אפילו אכילת הרי. אז אני רוצה לקחת אחד, אסור אפילו לקחת אחד. זאת אומרת, אם זה עדיין לא בערימה, מותר לך לקחת אחד לאכול. ששמו את זה בערימה, זה. אז מה כתוב אצלנו במשנה? מה זה נקרא גמר מלאכה? הכנסת את זה הביתה. גם הכנסת פרי אחד הביתה, מה הדין? אסוך למה? נגמרה מלאכתו, שמת אותו בבית. אם הכנסת אותו דרך הגג, הכנסת אותו לא בכניסה הראשית, אלא דרך החלון או דרך הגג, זה לא נקרא גמר מלאכה, כי גמר מלאכה הכוונה שהוא נכנס דרך הפתח. בסדר, זה התחמון. עוד נדבר על הרמה, זה החלק השני. בית קובע למעשה, פירות שיוכנסו מן השדה או מן הגינה לבית, אסורים אפילו באכילת הרי שיעשו. פירות טבע שנגמרה מלאכתם אסור לאכול מהם אפילו אכילת הרי, עד שאפריש להם תורות ומעשות. בין דברים אמורים שבדעת בעליהם להוליכם לשוק למחירה. אבל אם בדעת בעליהם להביאם לבית, אבל מי שנגמרה כבר מלאכתם, מותר לאכול מהם אכילת הרי שיוכנסו לבית. זאת אומרת, אם אתה מתכנן מה לעשות, למכור את זה בשוק, אם אתה למכור את זה בשוק מעדין, מאיזה רגע זה חייב במעשר? עכשיו, מהרגע שחשבת עכשיו, אם אתה מתחיל להכניס את זה הביתה, אז שכניס הביתה, כן, לפני זה לא. מה ההבדל? מי חושב בסברה? מי ההבדל? ההבדל הוא כזה, כותב פה למטה באותיות הקטנות. כשאני מוליך הביתה, עדיין לא קבעתי כלום, מוליך הביתה, כוונה סטנד ביי, לא יודע מה לעשות. ברגע שאני מגדיר את זה למחירה, מה זה אומר? אני מתכנן ללכת לשוק, אבל אם עכשיו מי שיבוא לקנות את זה, מה אני אגיד לו? אל תקנה, אני החלטתי ללכת לשוק. מה תגיד לו? זאת אומרת שזה עכשיו כבר. זאת אומרת, זה שעדיין לא...
זה שעדיין לא יכול, אני אומר, רק בבית.
הבית הכוונה סטנדביי, לא יודע מה לעשות עם זה. בית הכוונה...
אני רוצה לבוא לזה בבית. אם שלא בא להם מישהו, אידו לא רוצה אבא, אבא לא רוצה לזה. לא
תוכל.
לא
שם
תוכל,
זה רק בסדר. לא, אבל גמר מלאכה הכוונה, מחירה זה גמר מלאכה. כשאני רוצה למכור משהו, זה נקרא גמר מלאכה. כשאני מחליט בראש. אני מתכנן להוליך את זה לשוק, כן? אז גם שזה עוד לא הגיע לשוק, עכשיו זה חייב, למה? כי השוק זה דבר טכני, עד שתגיע. אבל אם מישהו בדרך יתפוס אותך, לא אכפת לך. הבית הכוונה, אני, אתה יודע, עוד לא החלטתי מה אני עושה, טוב, עושים את זה בבית בינתיים. אתה רוצה עכשיו לאכול עכשיו, לכן זה עדיין, רק הבית הוא קובע למעשר. בניגוד דבר שהוא למחירה, שכבר החלטת מה אתה רוצה בו. עכשיו השאלה הכי גדולה, שאלה מאוד משמעות, יש דבר שנקרא הערמה. מה זה הערמה? הערמה שאני עושה דבר, אני מערים, אני עושה את זה דרך הגג, דרך פה, דרך שם. הכוונה, מחפש איזה לקונה בחוק. מה זה לקונה? פרצה, המקום שהחוק, שהחוק הוא לא ישר, אלא יש איזה פרצה, ואני חס פנימה. כל תפקידו של עורך דין, לחפש לקונות בחוק. עכשיו אני חפשתי באינטרנט, כתבתי הערמה, רציתי לראות מה זה.
עורך דין זה.
לא, כל מיני דברים. אז יש שם באמת כל מיני דיונים בבתי משפט, מה פה ומה שם וזה. עכשיו, מאיפה הבאתי את זה, אני כבר לא זוכר. הבאתי את זה פה מאיזה מקום, שבעצם מסביר לנו, הערמה מותרת או אסורה, יש... כל מסוגי הרמות, ננסה להבין את ההבדל. הרמה, התנהגות בעורמה עקיפה, עקיפת ההלכה, עשייה דבר בעקיפין כדי להפקיע איסורים או חובות. ישנם הרמות שהן אסורות, לדוגמה, המבשל או האופה ביום טוב כדי לאכול בו ביום, או שזימן אורחים ולא בא ונשאר תבשיל והפעד, הרי זה מותר לאכול מחר בין בכל בין בשבת, בלבד שלא יערים. מה זה הכוונה? בואו נסביר לכם ככה. ביום טוב מותר לבשל, נכון? למי מותר לבשל? אוכל נפש. אני רוצה ביום טוב לבשל. עכשיו, אני אומר, אני יש לי בבית 10 אנשים. עכשיו, אני כנראה יבוא אורחים 15 איש. אני אבשל 15 מנות. 16 מנות שיהיה על הכיפק, בסדר. עכשיו, מה קרה? בסוף מה הגדיר האורחים שמה?
לא באים.
אתה נשארת עם מנות. אתה יכול לאכול את זה ביום ראשון, שני, שלישי?
כן.
מתי בישלת את זה? בחג, לכאורה לצורך יום טוב, סוכל בשל, בחג לצורך זה, אבל תכננתי, למה תכננתי, לא באו, אבל הסוכה להרים, מה הכוונה? אני אולי אבוא אורחים, אני בשל הרבה, למה? שאולי אבוא אורחים, ואתה זה, אז זה אסור, זה הרמה אסורה, בסדר? זה דוגמה של הרמה אסורה. כן? יפה. עכשיו, ישנם הרמות שהן מותרות, לדוגמה, פדיון מעשר שני יכול לעשות בשני אופנים, לידי הבעלים שפודים אותו לעצמם, זאת אומרת, פדיון מעשר שני, אני יש לי מעשר שני בבית, יש לי מעשר שני, את המעשר שני צריך לעלות לירושלים, יש לי שני אפשרות לעלות אותם, או שאני לוקח 10 טון תפוזים ועושה איתם לירושלים במסעי, זה יקר, מסובך, גם מה אני עושה בירושלים 10 טון תפוזים, או אפשרות אחרת, מוכר את 10 טון תפוזים בכפר מימון, או בניצן, מה עם הדירה שלכם, נזלה או לא? היו דירות שנזלו ויש שם סיפור שלא היה להם חשמל וזה.
אנחנו
שקענו. כן, היה להם נזילת חשמל. יש דבר כזה נזילת חשמל. יש נזילת חשמל. אתה יודע מה זה נזילת חשמל? לא, אתה יודע מה זה נזילת חשמל? אדם היה לו מכונת כביסה שדלפה. והיה קצר, היה קצר במכונת כביסה. החשמל נגע במים, ירד הערכה לתוך הרצפה ונוזל חשמל. היה לו חשמל הכוונה. יש חשמל שיוצא. סתם אתה משלם חשמל שהולך, שמורק לרצפה.
על הקר מורם.
יש, זה עובד, הוא עובד כל הזמן. חס חשמל, דרך המים, קבל הערכה לרצפה ועובד. אדם קיבל חשבון, חשבון. יש נזילת חשמל, סתם ליד הכלל.
הוא
שהוא
לא
דרך,
רק
חשלו לי. לא, זה מורק לרצפה ומתפרק.
לא,
זה מתפרק. הערכה זה מתפרק, זה מתפרק ברצפה וזהו, אין מה לעשות
מזה.
כמו שיורד, כמו ש... הרי, אתה יודע מה זה קלי הברק? אתה יודע מה זה קלי הברק? קלי ברק? יש בתים גבוהים, תמיד הברק הולך למקום הכי גבוה. תמיד על בתים גבוהים למעלה, תמיד על בתים גבוהים למעלה, יש להם איזה ברזל כזה, וואחד ברזל, שמגיע עד לרצפה. זה נקרא קלי ברק. הכוונה מגיע ברק, בגלל שהבית הוא הכי גבוה, אז הוא ייתן איזה, הוא יחפש את המקום הכי גבוה ושם ייתן. לכן אם אתה נמצא, אם אתה נמצא באיזה, אתה נמצא בים, בחוף ים, ויש ברקים, סביר מה שאתה חוטף. למה? כי אתה הכי גבוה. אתה בים, בים, בים. אתה בים. אתה בים, לבד, יש ברקים, אתה חוטף.
בגלל זה
הברק מחפש את הכי גבוה. עכשיו תמיד. אז יש לו קלי ברק או משהו. אתה יודע מה זה ברק? זה כמות של זה. זה כמות של חשמל של כל ניו יורק. מדהים, ענק. להשתתח בים. לא יודע, תסחב, תצלול, לא יודע מה תעשה.
זה חשמל, זה בתוך המים.
לא קרה כלום.
מה, הרקה?
הרקה. עכשיו, יש על כל...
היית נוגע במים.
מה פתאום, זה מורק. הרקה. פוצץ אותו. אני אומר, הקלי ברק זה גוש ברזל כזה, שבכל הבניין, כל הבניין, לאורך כל הבניין, מגיע עד למטה, מורק לאדמה. עכשיו הברק פוגע בו, אתה רואה שיש בו ממש חורים, בקלי ברק הזה ממש כאילו, אנו זה נותן וואחד חורים לברזל הזה. זה ברזל גדול. אי אפשר לגור אותו, זה כמות אדירה בבת אחת. שום בטריה שתאגור דבר כזה. איך תאגור אותו?
פיקצ'ו.
איך פיקצ'ו קולד ברק? בסדר, יפה. טוב, בקיצור, סתם, אז בוא נעזור לענייננו. אז עכשיו, אז למה, איך הגענו לקלי ברק, אני לא יודע, אבל הנקודה... הגענו לפיקצ'ו. עכשיו, שנייה, הנקודה כזאת, תקשיבי, חיקן, אם אני יש לי 10 טון איזה, שומע, יש לי 10 טון תפוזים, מה נעשה איתם? יש לי שיטה אחרת, אני מוכר אותם בכפר מימון, שם בכפר מימון מוכר אותם, ובכסף עולה לירושלים וקונה אוכל. אוכל חופשי. עכשיו, אם אני עושה את זה, אני צריך לשלם כנס. כמה כנס? חמישית. נוסיף. דיברנו על זה אתמול, 5 מילבר, 25%. בסדר? יפה. אבל יש לי שיטה לעבוד על זה. מה הכוונה? אם אני נותן לך את הפירות ואתה פודה אותם, אתה לא צריך לשלם חמישית הפירות של מישהו אחר. הבנת? אם אני נתת לך את זה מתנה, אתה פטור. מותר לעשות את זה. בסדר? מותר לעשות את זה, ינו לעשות את זה.
להביא את המסור שלי לתת למישהו?
כן, ואז הוא פודה את זה, ואז לא צריך. כן, אבל אז הוא לא משלם, אז הוא משלם רק את הקרן בלי חומש. והנקודה השלישית שהיא מותרת, יש, אז אמרנו, יש דבר שלישי, ואחרי זה נסה לחשוב בסברה על אדם. נסה לחשוב בסברה למה זה ככה וזה ככה. הרמה שלישית, מה זה הרמה? הרמה, אי מותר להיכנס לספינה, שאני יודע, בוא אני קורא את הקטע האחרון, יש להם הרות שמסורות לכל אדם, ומותרות לתלמידי חכמים. לדוגמה, אסור להיכנס בספינה בשבת, אני יודע שאינו יהודי מוליך הספינה. אני הולך לחס הספינה בשבת. אני הולך לחס הספינה בשבת, היא הוגנת. מותר להיכנס ספינה הוגנת בשבת?
לא.
למה לא?
כן, מה לא?
קשורה, הכל טוב. קשורה, הכל הוגנת.
קולר,
נכנס, מה זה בית? בית, עכשיו אני יודע שמה? שבעתיד אני יודע שבחמש אחרי הצהריים, לפני שבת הגויים מתחיל להפליג. מותר להיכנס, אסור להיכנס. בשבת, הגויים. אני נכנס לספינה, שמותר.
אני עולה על מטוס,
בשבת. אני יושב שם בלילה. אני הולך לבית הכנסת, חוזר, שתיים בצהריים, אחד בצהריים, אוכל, ואני יודע שבשלוש אחרי הצהריים, הספינה הזו עתידה לה... כן!
בים יש,
לא! אתה רוצה, תפליג איתה בשבת. אז זה מותר לתלמידי חכמים, לא לאנשים רגילים. עכשיו, אז מה העיקרון? העיקרון הוא כזה, יש הערמות שאני אוסר אותם. למה אני אוסר את הערמות האלו? כי אני חושש שאני עכשיו נכנס פה לפרצה בחוק, שהפרצה בחוק הזאת תגרום למצב שלמעשה אני מאבד את החוק. יש פרצות בחוק שאני אומר, שאני אומר מותר, לא נורא, הפרצה הזאת היא גם ככה קשה, לא נורא שאנשים יערימו, ויש פרצות שבהם אני אומר, תלוי למי. אני אומר, חז"ל קבעו מקומות, איזה ערמות אסורות, איזה ערמות מותרות. העיקרון שעמד מאחורי הדברים היה, אם זה דברים שאני אומר שאנשים יערימו, אם יאבדו, החוק ילך לאבדון, ככזה, כמו ביום טוב, אז אנשים כל הזמן יבשלו ביום טוב, הם יגידו, טוב, יבואו אורחים, יבואו אורחים, יבואו אורחים. עכשיו, אדם שבערמה יותר צדיק, למה יותר צדיק? לא, יש אדם שבשל ביום טוב באיסור. אז זה לא בעייתי, למה זה לא בעייתי?
לא מתחיל בכלל.
הוא אסור, ושחבר שלו יגיד לו, למה אתה בשל? לא יודע, בסדר. אבל השני יגיד, כן, אז הוא לא מלמד אף אחד. אתה דתי, הוא לא דתי, הוא עושה מה שבא לו. הוא אומר לך, לא, לא, אני דתי. מותר לבשל, כי מותר ביום טוב להגיד שיבוא אורחים. ומה, ויכול להיות שיבוא עכשיו 600 אורחים? מה, לא יכול להיות? יכול להיות, נכון? אז לכן דבר כזה אסור. לעומת זה, המקרה של המעשר שני, חז"ל הגיעו למסקנה שכל כך קשה אנשים לשלם חומש, עדיף שיערימו, והמקרה השלישי הוא מקרה ביניים. אז אני אומר, חז"ל היה להם חשבונות מתי הערמה תפיל את החוק, מתי הערמה תשמור על החוק. חזק וברוך. מותר לתלמידי חכמים. אתה תלמיד חכם? אז אסור.